נמשיך קצת את מה שהתחלנו פה בשבוע שעבר. יצאנו כבר להזכיר פה כמה פעמים שהגלות, השורש גלו שנאמר על הגלות, מעיד, מוכיח ש כפי שמשתמע שעניינה של הגלות בעיקר, זאת אומרת עניין היציאה לגלות, אז עניינו זה כאילו כשאדם נמצא במקומו, אז הוא נמצא בתוך המערכת הפנימית שלו, של עצמו, וכשהוא יוצא חוץ למקומו, אדם או ציבור, כשהוא יוצא חוץ למקומו, אז הוא מתגלה כאילו, אין לו את האפשרות לאחוז באותה דרגה של פנים, באותה דרגה של באותה דרגת כבוד, באותה דרגת הסתר, כדרך שאדם כשהוא נמצא במקומו. עניינה של הגלות הוא בגלו, גלו. גם על תחילתה של הגלות מפורש בגמרא, תחילת הגלות מפורש בגמרא, כל מכבדיה היזילוה כי ראו ערוותה, כך כתוב בפסוק ומפורש בגמרא, שתחילת הגלות הייתה בזה שאותם נוכרים, אותם טמאים, נכנסו לתוך הפנים שבפנים, נכנסו לבית קודשי הקודשים, ושם בתוך בית קודשי הקודשים הם גילו מה שגילו. זאת אומרת, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה, אנחנו נתגלנו, והגילוי הוא חרפה, ואותה חרפה היא כנראה עצם הגלות. זאת אומרת, היא המקור, השורש. המכה עצמה היא תמיד בנקודת הפנים של הדבר. הנקודה העיקרית של הגלות היא עובדת הגילוי, עובדת אובדן הכבוד, ההתבזות, ההתגלות. גלו, זאת הגלות. ננסה להבין את הדברים קצת, אולי קצת להרחיב, קצת להעמיק, לנסות להבין. אני רוצה לפתוח כאן בקושי, קושי גדול. לשון הרמב״ם בתפילת פרק שני מהלכות תפילה, בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל, והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם, וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורסים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל. זאת אומרת, מעשה שהיה כך היה, בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל, כולם יודעים מי הם, והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. אז כולם יודעים, פה מדובר, כמו שכתוב, הראשונים פה מזכירים, פה מדובר על כל אותם שלוחיו של אותו איש, מסיתים אותם לשוב מאחרי השם. וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, אז הוא התקין את הברכה הזאת בתפילה, משום שזה גדול מכל צורכי בני אדם. הדבר הזה מאוד לא מובן. אני חושב שהצורך הגדול מכל צורכי בני אדם בכלל, אז כבר נמצא בתפילה. הצורך הגדול מכל צורכי בני אדם זה המחזיר שכינתו לציון, או הגאולה השלימה, כן, מצמיח קרן ישוע, את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח. ברגע שזה יהיה, אז הכל יהיה. יש כאן משהו מיוחד, יש כאן צורך גדול מכל צורכי בני אדם, לא משום שזה הדבר המבוקש, הנרצה ביותר והאחרון מכל הדברים המבוקשים. הדבר המבוקש האחרון זה, אני יודע, מסתבר שהדבר המבוקש האחרון זה תחיית המתים. מה שכתוב כאן שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, לא מובן. זאת אומרת, זה גדול מכל צורכי בני אדם כשאנחנו מעמידים את זה במשקל על אותם צרכים שאנחנו מבקשים עליהם. כלומר, אנחנו מבקשים בתפילה, התפילה כולה היא בקשת צרכים, ובתוך מערכת בקשת הצרכים הזאת אנחנו חייבים להכניס את הבקשה הזאת גם, משום שהיא עדיפה עליהם וגדולה מהם. לא משום, אנחנו יכולים להתפלל על כל דבר בעולם, יכולים להתפלל על תחיית המתים, יכולים להתפלל לחזור לגן עדן כמו שהיה אדם הראשון לפני החטא. אני חושב שזה הצורך הגדול מכל צורכי בני אדם. זה למעשה סוף המגמה שאליה אנחנו שואפים. איזה, מה פירוש המילים? יש כאן צורך גדול מכל צורכי בני אדם, שהוא הצורך, לא מתכוונים כאן לצורך האחרון. זאת אומרת, זה הצורך האחרון שאליו אנחנו רוצים להגיע, לאבד ולהכניע את המינים. אלא הכוונה, באותה מערכת שנקראת בקשת צרכים, ישנה מערכת כזאת, קיימת מערכת, שהיא נקראת בקשת צרכים. ובתוך המערכת הזאת שנקראת בקשת צרכים, כאן, בא במערכת הזאת, במערכת הזאת שנקראת בקשת צרכים, כאן בתוך הדבר הזה אז יש צורך עדיף, צורך גדול יותר, צורך יותר מכל צורכי בני אדם. מדברים פה על הצרכים האחרים שעליהם אנחנו כן מבקשים, אז יש כאן צרכים וגם הצורך הזה. לא ייתכן לבקש צרכים אחרים ולדלג על הצורך הזה, וזה מאוד לא מובן. זאת אומרת, נקודת היחס שהיה הכרח לשים את הברכה, את הבקשה הזאת, בתוך סדר התפילה, שזה צריך להיות חלק מהתפילה עצמה, זאת אומרת חלק מבקשת צרכים קבועה, שאדם מבקש על צרכים קבועים, צרכים קבועים, צורכי בני אדם קבועים. אז הדבר הזה חייב להצטרף לאותם צורכי בני אדם קבועים. זה צריך ביאור. וגם מאוד מוזר, מאוד מוזר, משונה עד מאוד. אם הברכה היא זאת והתפילה היא על הנושא הזה, אז הברכה נתקנה על מלשינים. מלשינים, פה מדברים על מלשינים, מדברים פה על מישהו אחר. לאבד את המלשינים זה דבר שהוא גדול מכל צורכי בני אדם, וחייבים להכליל את זה בתפילה, עד כדי שלא ייתכן, לא תיתכן תפילה בלי הבקשה הזאת. ננסה לבאר את הדבר, ננסה להבין. קודם כל, במקור הדבר, שורש העניין של החומר הנורא, החומר הנורא של מלשינים, החומר הנורא. עד איכן הדברים מגיעים? השורש הדבר נמצא בדברי חז"ל, על הפסוק אכן נודע הדבר. ומדרשו רש"י, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. מוסיפים חז"ל, משום שיש בהם דילטורים, יש בהם מלשינים. אותו דבר שנקרא הלשנה, הכוח הזה שנקרא הלשנה, הוא זה שמחזיק אותנו, הוא זה שהוא היה הסיבה שבגללה אנחנו ראויים לשעבוד, בגללה אנחנו בגלות. נקריא כאן כמה מילים, כמה משפטים מתוך דברי המהר"ל על דברי רש"י אלו. דאג לו על שראה שיש בהם דילטורים. המדרש הזה יש בו טעם נפלא, כי מי שיש בו מידה זאת, אני מקריא את הלשון, כי מי שיש בו מידה זאת אינו ראוי לגאולה. לפי שהגאולה היא נמשכת ממדרגה פנימית עליונה, שהיא אינה בגילוי. ומי שמגלה דברים, אז הוא ההפך ממידה זאת, שדבק במדרגה תחתונה, והיא נקראת מדרגה גלויה וחיצונה. לכך כאשר ראה הדילטורים בישראל, אמר שראויים לשיעבוד, שהשיעבוד מדרגה תחתונה, וראוי להם השיעבוד, שהרי הם בעלי רחיל מגלים סוד, וראוי להם השיעבוד שהוא מדרגה גלויה תחתונה. כך הוא פותח, זה תחילת דברה. כלומר, הדילטוריה, אותו כוח שנקרא מלשינות, אז הוא לא נגמר בהלשנה, עניינו לא ההלשנה, אלא הולך רחיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. כך כתוב הפסוק. הולך רחיל מגלה סוד, זאת נטייה להוציא את הדברים לקראת גילוי. הנטייה להביא דברים לקראת גילוי, להוציא אותם אל הפועל לקראת גילוי. המגמה של כל הדברים כולם, כל הולך רחיל, כבר מקשים חז"ל, זאת מידה אחת, זאת מידה אחת בין כל המידות, שהיא מתייחסת לאדם לא כבעל מידה מסוימת, אלא כהולך, הולך, הולך רחיל. חז"ל כבר שואלים, הולך רחיל, דובר רחיל מבעילי, דובר רחיל מבעילי, הרחילות נאמרת, הרחילות לא נהלכת, היא לא הולכת הרחילות, היא מדוברת, זה דבר שמדובר. עושים את הרחילות לא ברגליים, הרחילות נעשית בפה. זה חלק מעבירות הלשון. מה הלשון אומרת הולך רחיל מגלה סוד? חז"ל עצמם עומדים על זה. אבל כנראה שגם זה בכלל מה שמתבאר בדברי חז"ל עצמם. כנראה שהמידה הזאת היא עניינה המגמה, המגמה לקראת מה אדם הולך, הכיוון שאליו אדם הולך. אם הכיוון הוא לקראת גילוי, או הכיוון הוא הפוך, הכיוון הוא פנימה, הכיוון הוא להעלות את הדברים, לחבר אותם, לשייך אותם למערכת יותר גבוהה, או שהכיוון הוא כולו מכוון כלפי ההפך. זאת אומרת, הולך רחיל, לשם הוא הולך, מגמתו היא שם, החוצה. הולך רחיל מגלה סוד, לשם הוא הולך, הוא כולו הולך לשם. אלו שתי צורות אדם. צורת אדם, הרי האדם נקרא מדבר, והמדבר הוא כאן, זאת נקודת המהות. עיקר שמו של אדם זה על שם הדיבור, ודיבורים ישנם שניים, שני סוגי דיבור ישנם. ישנם דיבורים שכל עניינם זה לקחת כל נקודת גובה, כל דבר עמוק, כל דבר פנימי, להעביר אותם, להעתיק אותם למערכת תקשורתית. המערכת התקשורתית היא ממילא הולך רחיל, היא ממילא יוצאת, זה כל עניינה. זה כל עניינה, כל עניינה הוא בתקשורת, בעובדה שהדבר הזה יכול להיות נשמע, יכול להיות מדובר, יכול להיות מובן על ידי אחר. זאת המגמה הכללית של כל צורת האדם. האדם לוקח, זה עניינו, זה כוחו. האדם נקרא מדבר, אז איך הוא מפרש את השם מדבר שחל עליו? הוא מפרש את זה בצורה כזאת, הוא לוקח כל דבר פנימי, כל דבר עמוק, והופך אותו למילים, הופך אותו לדיבור, ובאופן כזה הוא מקיים את שמו כמדבר. מה הוא עושה? אז הוא לוקח את הדברים הנפלאים ביותר, העמוקים ביותר, הגבוהים ביותר שבעולם, ועושה מהם נושא להידברות. מוריד אותם לתקשורת, בקיצור, מוריד אותם עד לאפשרות תקשורת. זה יותר מאשר לאפשרות תקשורת, הוא מוריד אותם עד להכרח של תקשורת. משום שדברים כאלה שכל עצמם הם בעובדה שהם ירדו והם נעשו מובנים, אז הם חסרי משמעות, אני לא יכול להחזיק אותם בליבי בלבד. אין טעם, אין גם לשם מה, כל עניינו של הדבר הוא בעובדה שהוא נעשה גלוי והוא יכול להיות מדובר. אם הוא יכול להיות מדובר, אז הוא חייב להיות מדובר, אז נדבר עליו. זאת צורה אחת, וזאת הצורה הפחותה, הפחותה, הנמוכה. זאת הנמכה של צורת אדם. זאת הנמכה למטה מכל הבריאה כולה. משום שאין לך כל נברא ונברא בעולם שיש לו כוח הורדה כזה גדול. האדם הוא אחד בכל הבריאה כולה שיכול להוריד דברים מגובה עד למקום שאדם יכול להגיע אליו, להוריד את זה למקום נמוך כל כך, גם שם עד המקום שהוא יכול להגיע אליו. זה מדבר מסוג אחד, זה נקרא מלשין, זה נקרא הולך רכיל מגלה סוד. האדם הזה הוא מלשין. נטייתו של האדם הזה היא לקחת סוד ולגלות אותו, לקחת סוד ולהוציא אותו לגילוי, לקחת דבר פנימי, לא לתת לדבר להישאר פנימי, לא לתת לדבר להישאר בפנים, פנימי, עמוק, גבוה יותר, מעבר למערכת התקשורת. זאת צורת אדם אחת. אדם כזה בעצם טבעו הוא נצרך לבריות. המערכת העולמית שליטה עליו בהכרח. האדם הזה הוא איננו בן חורין, הוא לא יכול להיות עומד לעצמו, משום שכל עצמו, כל צורת המדבר שלו, כל צורת האדם שלו חייבת להיות בתקשורת. אז הוא נצרך לבריות, הוא כפוף לבריות, הוא נתון ממילא, הוא נתון לשלטונם של הבריות. אדם כזה הוא בעצמו משועבד, הוא משועבד בעצם. אין הבדל מכריע בין משועבד או משעבד. המשעבד זקוק למשועבד באותו אופן כדרך שהמשועבד זקוק למשעבד, זה לא משנה. אבל הם זקוקים זה לזה. האדם הזה לא עומד לעצמו. בן חורין הוא אדם שעומד לעצמו, עומד לבד לעצמו, לא זקוק לאף אחד. המערכת העולמית, כל המערכת, האנשים כולם נעימים מאוד, יפה מאוד, אבל כל מערכת הקשר הזאת לא נצרכת לו בעצם. הדיבור שלו לא נתפס כדיבור. הדיבור שלו הוא לא במערכת תקשורת. הדיבור שלו עניינו באותה נקודת עומק שכוח המדבר של האדם הוא האפשרות להתחבר לדבר פנימי ועמוק. אותה נקודת חיבור של נשמה וגוף שאומרת שבן אדם יכול להוציא לפועל במעשיו, בגופו, בידיו, באיבריו, הוא יכול להוציא לפועל מערכות פנימיות גבוהות מאוד, גבוהות מאוד. הוא שייך אליהם, הוא שייך אליהם בעצם חייו. הכוח הזה הוא זה שנקרא דיבור. דיבור זה נקרא לתת מציאות למערכת מושגים, לתת מציאות למערכת פנימית גבוהה. עניינו של הדיבור הוא לא בגילוי, עניינו של הדיבור הוא בחיבור שאותה מערכת פנימית מתחברת אליי כשאני נמצא פה. זה נקרא מדבר. ממילא הדיבורים האלה הם סגנון אחר, הם צורה אחרת. הדיבורים האלה הם כולם פנים, צריך להתאמץ כדי להבין אותם. הדיבורים האלה, המגמה שלהם איננה גילוי, המגמה שלהם היא הפוכה. הכיוון הוא הפוך. כדרך שיש הולך רכיל, ככה יש הולך פנימה, נאמן רוח. הולך רכיל מגלה סוד, נאמן רוח מחסה דבר, מחסה דבר, אפילו דבר שהוא כבר גלוי, אז הוא מעביר אותו פנימה, מעביר אותו לכיסוי. אלו שתי המגמות. הולך רכין, אז הוא הולך לקראת, יוצא החוץ. אותה צורת אדם מוחצנת, מתכוונת כלפי חוץ, יוצא את החוץ. עניינה הוא ביציאה החוץ, העניינה הוא בגילות. כנגדה ישנה צורת אדם שהיא ההפנמה, בדיוק ההפך, בדיוק הפוך. הדברים ברורים, כל מפנים עומד לעצמו, הוא קיים בזכות עצמו, הוא קיים לעצמו, המערכת שלו היא מערכת שלמה, ענקית, גדולה, הוא חי בתוך מערכת שהמערכת הזאת לא מחייבת תקשורת. התקשורת לפעמים היא מעלה, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל עניינה הוא לא בגילוי. כל אדם זקוק לחבר, אבל הוא לא משועבד לכך, הוא לא משועבד, הוא לא צורת אדם שעומדת לעצמה, היא צורת אדם של בן חורין. צורת אדם משועבדת זאת צורת אדם שחייבת, חייבת בשביל עצם הצורה. באופן מהותי צורת אדם שמשועבדת לאחרים. הדברים האלה הם ברורים, פשוטים, כל אחד יכול להעיף מבט אחד על כל מה שנעשה סביבו, והדברים האלה הם גלויים לעין, זה גלוי לעין. זה מתבטא בזה, המגמה הזאת, המגמה הזאת, הורדת צורת אדם לדרגה שנקראת מלשין. שוב, לא מדברים פה על מקרה פרטי של הלשנה, שאדם מסוים מלשין על אדם מסוים ומוסר אותה למלכות. כן מוסר, לא מוסר, לא מדברים על זה. מדברים על תכונה בנפש, תכונה בנפש שנקראת דילטוריה, אותה תכונה בנפש שנקראת מסור, מוסר, מלשין. אותו מלשין עניינו הוא הולך רכיל מגלה סוד, לגלות, לגלות את כל המערכות הפנימיות שישנן, להוציא אותם לגילוי. כבר דיברנו פעם, יותר מפעם דיברנו כבר, עניינם של המינים לא נגמר בכפירה שלהם בעצמה, יש כאן מגמה. אולי נדבר פתוח, כן? נהיה גם אנחנו מלשינים, נדבר פתוח. נגלה סוד גלוי. המילה מינים זאת מילה מובנת. מינים, כופרים, זאת מילה מובנת. מובנת, ידועה, כל אחד מבין על מה מדברים כשאומרים את המילה הזאת. מה רוצים אותם מינים ככת בכלל ישראל? לאן הם שואפים? מה הם רוצים? השאיפה היא אחת, השאיפה היא אחת, לקחת את אותם דברי תורה, אותה מערכת שהיא כולה פנים שלנו, זאת מערכת פנימית שלנו, מערכת שאין לזרים חלק בה, זאת מערכת שהיא מאז ומעולם, מאז שהיא ניתנה ועד עצם היום הזה, זאת מערכת שהיא פנימית סגורה, מערכת שהיא אך ורק שלנו, זאת מערכת יחס שבינינו ובין הבורא, וזאת מערכת יחס שהיא כולה צניעות, כולה פנים, כולה מערכת יחס בדומה לבעל ואישה, כמו שכתוב מפורש בתורה שבכתב. כל ספר שיר השירים מלא את זה. זאת מין מערכת יחס שאין לזרים חלק. זה גם לא ייתכן להעביר את זה לזרים. זאת מערכת יחס שהיא מעצם טבעה פנימית. פנימית. הכפירה הראשונה שהייתה בעולם, הכפירה הראשונה, הכפירה, תחילת תחילות של כל הכפירות שהיו בעולם, חוץ מהעבודה זרה שעליה לא מדברים, הכפירה הראשונה שהייתה בעולם, זאת הייתה הכפירה של הצדוקים והבייטוסים, שכפירתם הייתה בתורה שבעל פה. פה הם כפרו. תורה שבעל פה עניינה, הכפירה בתורה שבעל פה עניינה בראש וראשונה, קודם כל, לבטל את מערכת היחס, לבטל את מה שנקרא בלשון חז"ל כי טובים דודיך מיין, ערבים, חביבים, דברי סופרים יותר מיינה של תורה. ודברי סופרים נקראים דודיך, ערבים וחביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, זה נקרא דודיך. יחס פנימי עמוק שבין נותן התורה ומקבלי התורה, היחס הפנימי העמוק הזה הוא התורה שבעל פה, וזה הם כפרו. אין דבר כזה. הדבר הראשון, הכפירה הראשונה הייתה ביטול הפנים, ביטול המערכת הפנימית, להוציא את זה החוצה ולשים את זה, לפרוס את זה על השולחן. תורה שבכתב בבקשה, אבל תורה שבכתב היא גלויה והיא פרוסה והיא נמצאת. אין כאן שום מערכת פנימית שהיא האחת והיחידה שדרכה אפשר להבין את התורה שבכתב. זאת הכפירה הראשונה. חשוב להזכיר את זה היום, משום שהיום זה, בגמרא כתוב שהיום זה יום השנה. נזכיר את זה דרך אגב. בתניא ב-24 בטבת, תבנה לדיננה, שהיו צדוקים אומרים תירש הבת עם בת הבן. ככה היו הצדוקים אומרים, שהבת תירש עם בת הבן. וביום 24 בטבת, אז שבנו לדינינו, שבנו בחזרה, שיכולים היינו לדון בחזרה כדינינו. כתוב בגמרא שהיה ויכוח, הגמרא מספרת פה באריכות, היה ויכוח בין רבי יוחנן בן זכאי לבין הצדוקים, ויכוח גדול. בסוף הוויכוח אמר לו, שותה ולא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם. הם רצו לומר שבת הבן יורשת יחד עם בת, מעמדם שווה. בן עדיף על בת, אבל אם הבן מת והשאיר אחרי הבת, אז ביתו לא עדיפה על דודתה, על הבת של הנפטר. זה הייתה דעתם של הצדוק. ובתורה שבעל פה אין הדין כן. וכל הוויכוח כתוב בגמרא, הוויכוח הוא בעצם ויכוח מיותר. למה התווכח איתו? ומי ומעיקרה לא היה חפץ לגלות לו טעמו של דבר, ואסור לגלות להם טעמי תורה. אסור לגלות לצדוק עם טעמי תורה. לכן הוא עמד להתווכח איתו. ויכוח, ועוד ויכוח, ועוד ויכוח. עד שאי אפשר היה, הוא אמר לו, שותה ולא תהי תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם. יש כאן משהו מענייני דיומא. זה יום שכתוב עליו, היום, 24 בטבת, זה יום שכתוב במגילת תענית לא להתענות בו. משום שביום הזה נוצחו הצדוקים. ומתכוונות לקחת את כל מה שפנימי לנו, את כל מה שהוא בעצם שלנו, את כל מה שבאמת נמצא במעמקים שהוא אך ורק שלנו. כל מה שנמצא בתוך מערכת היחס הפנימית ביותר שבינינו ובין הבורא. להפוך את הדברים האלה לדברים גלויים, לשייך את הדברים האלה למערכת התרבותית הכללית. חלק די פעוט, עלוב, של התרבות המערבית. זה מה שרצו לעשות. זאת המגמה. זאת אפילו המגמה המוצהרת. זאת מגמה גלויה, זאת לא מגמה נסתרת. המגמה היא גלויה. זה מה שרוצים לעשות. Thank you. ואת הדבר הזה רוצים לעשות לנו לעג. רוצים לעשות לנו את זה עוד עם הלבשת טון של גאולה. זה השיעבוד עצמו, זה השיעבוד. על זה בדיוק נאמר, ולמלשינים אל תהי תקווה. זה השיעבוד עצמו, לקחת את זה עצמו ולתת לזה צליל של, כן, מכאן תבוא הגאולה, מכאן תבוא הגאולה, מכאן בא השיעבוד. שוטים שבעולם, ולא תהי תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלכם. כאן מקור השיעבוד, לקחת את הדבר הזה, מין לעג, מין בדיחת תפלה, מכאן תבוא הגאולה, זאת הגאולה. נגאל מי שהוא אדם בן חורין, הוא נגאל, הוא בר גאולה, הוא זוכה לגאולה, הוא יגאל. אדם שהוא בן חורין, בן חורין הוא מי שמגמתו הפוכה, כל המגמה היא הפוכה. במקום הולך רכיל, אז הוא נאמן רוח, מחסה דבר, מחסה דבר, מעביר, מעתיק את הדברים פנים. כל ההחצנה, כל השטחיות, הוצאת דברים, כל ההוצאה הזאת של הדברים היא הפיכתם לאפס, הפיכתם לפולקלור, לכלום, לשום דבר, שטויות בעצם. בעצם זה שטויות. מה שהם גילו זה באמת שטויות. כל מה שהם גילו הפך להיות שטויות באמת, אבל מה שהם גילו זה לא הדבר. אין שום יחס בין הדברים בעצמם במקום חיותם ובין כל אותם הדברים המתים שהם הוציאו החוצה. כאן הגלות וכאן הגאולה, כאן, בדיוק כאן, כאן מקום הגלות וכאן מקום הגאולה. הנקודה שרציתי לדבר עליה היום, במיוחד, במסוים, כל דיבור של הולך רכיל מגלה סוד. כל צורת דיבור כזאת, כל מערכת דיבור כזאת, זאת מערכת דיבור שממה שהיא מופקעת ועיקרה, מופקעת בעצם, היא בלתי אפשרית. זאת מערכת דיבור שהיא מופקעת מתפילה. אין שום אפשרות להתפלל בצורה כזו. דבר נפלא מגלה המערב במקום אחר על מה שכתוב בגמרא, המגביה קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה. ויש מי שאומר בגמרא שהוא מנביאי השקר, אסור להגביע קולו בתפילתו. המגביע קולו בתפילתו הרי זה מקטני הבנה. ההבנה השטחית תופסת שהמגביע קולו בתפילתו זה, למה הוא מקטני הבנה? כי הוא מאמין שהוא צריך לצעוק כדי שבורא העולם ישמע. לצעוק, אולי להרים טלפון, לצעוק. עם צעקה הוא ישמע יותר טוב, בלי צעקה הוא ישמע פחות טוב. והאדם מקטני אמנה אם הוא צועק. דהיינו שהוא לא מאמין שבורא העולם יכול לשמוע עם צעקה. הדבר הזה בשביל, לשם אמונה כזאת אדם צריך להיות שוטה גמור. לא, זה לא, זאת לא בעיה של קטן אמנה או גדול אמנה. אדם צריך להיות שוטה גמור כדי לחשוב שאם הוא ידבר בשקט בורא העולם ישמע אותו פחות מאשר אם הוא ידבר בצעקה. זאת לא בעיה של, האדם יהיה קטן אמונה וגדול אמונה על ידי שהוא צועק יותר או צועק פחות. אדם שהוא מאמין גדול, אז הוא יכול לדבר בשקט גמור, ולאדם שבורא העולם שומע אותו. לאדם שהוא מאמין קטן, אז הוא צריך, הרי בורא העולם רחוק, אז הוא צריך לצעוק כדי שהוא ישמע אותו. אלו הבלים. מי שחושב כך הוא קטן שכל, הוא לא, הוא פטור מתפילה. קיצור, הוא פטור מתפילה בכלל. אז המערב מגלה שבאור דברי הגמרא, מקטני המנה משום שהוא המקביא קולו בתפילתו, זה משום שיש בו, קיימת בו מגמה לגילוי. הוא מפקיע את עצמו מהנעלם, מפקיע את עצמו מההסתר. המגמה לגילוי עושה אותו לקטן המנה. והמקור הוא בפסוק עצמו. בפסוק עצמו כתוב, הולך רחיל מגלה סוד ונאמן רוח מחסה דבר. מי שצועק, הצעקה היא לא כדי שישמעו אותו במרחק גדול יותר, כן? הוא מאמין שבורא העולם נמצא בחדר השני, לא בחדר הזה. מי שצועק זאת מגמה לגילוי, מגמה של גילוי, בעיקר צורת האדם. זה אדם עם נטייה לגילוי, אדם עם נטייה לגילוי, אז הוא קטן אמנה, הוא פחות נאמן רוח, הוא פחות מחסה דבר. נאמן רוח מחסה דבר. האמונה היא חיבור מלא אל הפנים העמוק ביותר. זאת נקראת אמונה. כל מגמה של גילוי מקטינה את הדרגה שנקראת אמונה. אדם שהוא לגמרי גלוי, אז אין לו במה להאמין. אין לו פנים בכלל. אין לו, הוא חסר אמונה. וככל שמגמת הגילוי גדלה, אז האדם הופך להיות קטן אמונה יותר ויותר. זה נקרא מקטני אמנה. אבל מתוך מכיוון הועיל ודברי הגמרא נאמרו על המקביא קולו בתפילתו, בדווקא בתפילתו, לא מדובר על דיבורי תפילה. למדנו מכאן שדיבורי תפילה, זה הרי פשוט בעצם, כן? דיבורי תפילה הם דיבורים שאנחנו פונים בהם כלפי מעלה. אנחנו מעלים אותם, את הדיבורים האלה אנחנו מעלים כביכול אל הפנימי ביותר, הנעלה ביותר, הנעלם ביותר, הגבוה ביותר. צורת דיבור כזאת היא הפנים עצמו. כל מי שמקביא קולו בתפילתו, פירוש הדבר שהוא הולך רחיל, שהנטייה שלו היא כלפי חוץ, אין לו את הדיבור הזה שהוא דיבור כלפי פנים. להבין היטב, המקביא קולו בתפילתו הוא מקטני אמנה. נאמן רוח הוא מי שנטוע, תקוע, כמו שכתוב, ותקעתיו יתד במקום נאמן, יתד בלטימות. כל אדם שכל עניינו בגלוי, אז אפשר בקלות רבה לבלבל את מוחו. זה ניסיון של כל אחד, בכל עת ובכל שעה. כל אחד יודע את הדבר הזה. כל מי שיודע רק את מה שהוא רואה, את מה שהוא שומע, הוא נמצא במערכת הגלויה. ככל שהוא נמצא יותר במערכת הגלויה, אז אין, זה לא שאמונתו רופפת. המושג אמונה לא נדבק אליו בכלל. כולם הולכים לכאן, אז גם הוא הולך לכאן. הוא נמצא במערכת כזאת, אז הוא ירוץ לשם. אחרת, הפוך, ילך הפוך. אין על מי לדבר בקיצור. אין על מי לדבר. אם הוא כבר מאמין, אז הוא פתי שהוא יאמין לכל דבר. נאמן באמת זה אדם שיש לו מערכת פנימית עמוקה.
אני, איתו אפשר לדבר על אמונה. יבואו אלו ויגידו כך, יבואו אלו וילעגו בצורה כזאת, כך הדברים נגלים, כך הדברים נראים, תראה מה שכולם אומרים. למאמין הדבר הזה לא נוגע. למי שבאמת, מי שנאמן רוח, מי שמגמתו מחסה דבר, מי שנמצא בתוך מערכת אחרת, אז הדברים האלה לא פוגעים ולא נוגעים בו. מה זה? מה זה? למה זה שייך? על מה זה מדבר? זה חושב לא ככה, זה חושב לא ככה, כולם אומרים לא ככה. מי כמו אדם שנמצא יחד עם כולם יודע שכדי לעשות שכולם מחר יגידו את ההפך, אז צריך מעט מאוד לעשות. כולם אומרים ככה. כל מי שנמצא בתוך מערכת דיבור תקשורתית, בתוך מערכת דיבור כזאת, אין מקום לדבר איתו על אמונה. על אמונה בשום דבר. הוא לא נאמן רוח. דיבור כזה, מדיבור כזה לא יוצא תפילה. דיבור כזה זה דיבור שהוא מעצם טבעו, עצם מהותו. זה דיבור החוצה, זה לא דיבור פנימה. זה לא דיבור לפני הבורא. זה דיבור מהבורא וחוצה. זה נקרא דיבור מאחרי הבורא. זה לא נקרא, בשום אופן זה לא נקרא לעמוד לפני השם או להתפלל. בדיבור כזה אי אפשר להתפלל. זה לא דיבור של תפילה. אדם שיכול לקחת את כל הגלוי, את כל מה שנמצא, את כל מה שישנו בתוך המערכת, ולהעלות את זה לדיבור גבוה יותר, אדם כזה יכול להיות עומד ומתפלל. אדם שכל מגמתו היא הפוכה, אז דיבורה אם אפשר לומר, הם דיבורי אנטי-תפילה. אם יש צד הפך מתפילה, זהו. צד שכנגד. אלו דיבורי לא תפילה. בשעה שרבן גמליאל, התחלנו בדברי הרם, בשעה שרבן גמליאל ראה נחזור לשונו בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל והיו מצירים בישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם, וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם עמד הוא בבית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בשאלה מלפני השם לאבד האפיקורסים, לאבד המינים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל. זה חייב להיכנס לתוך סדר התפילה. מה הצורך שבדבר הזה יותר מכל צורכי בני אדם? הצורך בדבר הזה יותר מכל צורכי בני אדם זה משום שבלי הדבר הזה תפילה לא מתאפשרת. הוא גדול מכל צורכי בני אדם. בלי זה אין תפילה. אנחנו לא יכולים לעמוד ולהתפלל לפני הבורא ולבקש ממנו משהו בזמן שאין לנו את אפשרות הבקשה בלפניו. זה גדול מכל צורכי בני אדם. כמו שמובן מאליו שצורך, הצורך הגדול ביותר של בני אדם, אנחנו מבקשים מבורא העולם את כל צרכינו, אבל הצורך הגדול ביותר זאת האפשרות לבקש ממנו את צרכינו. זה ברור. האפשרות לבקש את הצרכים היא הצורך הגדול ביותר. כיוון שראה שזה גדול מכל צורכי בני אדם, זה צורך שהוא כולל בתוך את העדיפות על כל צורכי בני אדם. כל צורכי בני אדם אינם מגיעים לצורך הזה. מה הצורך הגדול? הצורך הגדול הוא שהמלשינים יובדו. אותם מלשינים שמדברים עליהם פה, אלו המלשינים מעקבי הגאולה. מעקבי הגאולה עניינו מעקבי התפילה. אלו המרשים, מעכבי התפילה, מעכבי הגאולה, הם אלו שעניינם להוציא, להוציא, להחצין, לשים אותנו בתוך אותה מערכת שנקראת 70 אומות, שדיברנו על זה פה בשבוע שעבר. המערכת שנקראת 70 אומות זאת מערכת ששמה אותנו תחתיהם, עושה אותנו משועבדת להם. אם אנחנו רוצים להיגאל, אם בגאולה עסקינה, נמשיך קצת את דברי המערה. הוא מגלה דבר נפלא בסוד הפסוק, אכן נודע הדבר. והיינו דקאמר אכן נודע הדבר, כי האומות שהם 70 במספר כן, וכן הוא לשון גילוי שרוצה לומר כך הוא, וישראל הם נגד האלף שהיא אות נחה ונעלמת, שהם על מספר כן, והם אומה יחידה כמו האלף, לכך הם נעלמים, והאלף היא אותיות פלא, וכל פלא הוא לשון העלמה. קצת דיברנו על זה פה גם בשבוע שעבר. אכן נודע הדבר, זה דבר נפלא מה שהמהר"ל מגלה פה. גם ההבדל בלשון הקודש בין המילה כן לבין המילה אכן, אז ההבדל הוא בזה שכן מתכוון לדבר שהוא אומנם כך קבוע וקיים מראש, אכן זה דבר שמתגלה כעת, זאת אומרת מתגלה מתוך העלם, זה נקרא אכן. אכן ויקץ משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידע, אכן נודע הדבר. ואילו כשאתה אומר כן, אמרת שהדבר הזה הוא נכון מראש, לא מתגלה עכשיו, זה נכון, כן, כן בנות צלופחת דוברות, כן הדבר, הדבר הזה נכון, כן. אכן זה נקרא דבר שמתגלה, מתגלה בצירוף האלף, כן בצירוף האלף, אכן נודע הדבר. אומר, זה מה שמלמדים אותנו פה. אותה פגיעה, אותו דבר שהיה סיבה, אכן נודע הדבר, למה הם ראויים לשעבוד ולא ראויים לגאולה, למה הם משועבדים ואינם ראויים לגאולה, אז כל זה תמון במילה אכן. אכן המגמה שלהם היא כן, אכן נודע הדבר. דיברנו פה בשבוע שעבר על שני סוגי עין. היום דיברנו על שני סוגי דיבור. סוגיה אחת, זאת סוגיה אחת. יש עין שמגמתה גילוי. זאת העין שהיא רואה את הדברים בשטחה. היא רואה את חיצוניות הדברים כטבעה של עין. זה מה שעושה העין. העין לאמיתו של דבר, אז העין היא מעיין, ואבוא היום אל העין. וכן לשון עיון תמיד בלשון חכמים, אין לו עיין עליו, עיין עליו, על ידי עיון מתגלה מן העין, עיין עליו, זה מה שעושה עיון. עיון מגלה דברים מאותם מעמקים שלא היו גלויים, כדרך שעין אין המים מעיין, אז עניינו לגלות, לגלות, אבל לגלות דברים נעלמים, לנבוע מתוך ההיעלם, מה שנובע מתוך ההיעלם, זאת העין האמיתית. הזכרנו פה שישנם שני סוגי עין, 70 אומות הם עין מסוג אחד שמגמתם גילוי, עניינם גילוי, סתם, כמו שאומרת הגמרא, סתם גוי, סתם עקום, מפעפי, עניינו לפעות, לדבר, להוציא לגילוי. הגויים דברנים הם. ואילו כלל ישראל שהם נקראים מיוחסים. אז כתוב בגמרא בפרק 10 יוחסים, היחסן הגדול ביותר, זאת אומרת, אם רוצים לדעת על ייחוסו של אדם, אם הוא יותר מיוחס או פחות מיוחס, אז הבדיקה לדבר הזה היא כמה שהאדם הזה שוטט. מייחסות הלבבל, אומרת הגמרא, שתיקות. יחסן גדול מאוד, כן, ככל שהוא יחסן גדול יותר, אז הוא יותר שתקן, פחות מדבר, הוא יותר יוצא מכלל סתם אקום נפעפי. בכלל ישראל יש עוד עין. העין שבכלל ישראל זה עיני העדה. אם מעיני העדה נעלם, זה סנהדרין של 71, שעליהם נאמר כי ייפלה ממך דבר למשפט, כי ייפלה וקמת ועלית, מהם תלמד את דבר המשפט. זאת צורה אחת של עין, זאת צורה אחת שהגילוי של הדברים הוא גילוי עם הקשר לאותם מקורות, לאותם מעמקים של המעיין שממנו הדבר הזה נובע. כך זה בעין וכך זה בדיבור. וככל שהאדם קשור יותר פנימה לגובה, ככל שהוא יותר גבוה, יותר פנימי, יותר עמוק, יותר מחובר פנימה, אז הוא יותר שותק, יותר שותק ויותר מעיין, יותר פנימי. וגם יותר בן חורין, פחות משועבד. איפה המקום שבא לידי ביטוי בן חורין או עבד? כל מי שלא רוצה לצאת חופשי, רוצים את אוזניו, אוזן זו ששמעה כי לי בני ישראל עבדים, והלך ומחר את עצמו, תרצה. האוזן הזאת חייבת להירצה. האוזן הזאת נרצעת משום שהיא לא שמעה נכון, שמה את עצמה במערכת דיבורים שהיא לא נכונה, במערכת דיבורים של עבדות. אוזן ששמה את עצמה במערכת דיבורים כזאת תרצה. אוזן ששמעה נכון את כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אוזן כזאת לא יכולה להוציא מהפה דיבורים, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. אני לא מוכן להשתחרר מכל המערכת הזאת בשום אופן. אהבתי, לא אצא חופשי. זה בעצם מה שרצינו לבאר היום, בהמשך למה שהתחלנו פה בשבוע שעבר. אכן נודע הדבר, כאן נמצאת הגלות, כאן באכן הזה נמצאת הגלות, בנודע הדבר שם נמצאת הגלות. כל מי שרוצה להיות בן חורין, כל מי שרוצה להשתחרר, אז הוא חייב להפוך את המגמה, להפוך מהולך רכיל מגלה סוד להתהפך ולהיות נאמן רוח מחסה דבר. מי שרוצה את אוזניו בטענת אהבתי לא יצא חופשי, אז הוא משאיר את המצב הקיים, משאיר את המצב, תישאר באותו מצב. אתה מבקש, מה צועק העולם כולו היום? מה הוא צועק? מה הוא צועק? אני רוצה את כל המערכת הזאת, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי, כל המערכת הזאת כולה, לא יצא חופשי. אני מחפש, אני רוצה את השיעבוד הזה. מי שרוצה את השיעבוד הזה מנציח את המצב הקיים עד שיבוא יובל. מי שרוצה לקרב את הקץ, מי שרוצה שהדבר יבוא מיד, מי שרוצה באמת להשתחרר, בפסוק מפורש שהגאולה באה על ידי ויענחו בני ישראל מן העבודה ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כתוב מפורש בפסוק, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, אנחנו אומרים, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. איך הייתה הגאולה? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. אנחנו התפללנו וכך נגאלנו. כדי להיגאל חייבים להתפלל, וכדי להתפלל חייבים לעמוד לפני השם ולדבר לפניו. כדי שהדבר הזה יהיה מן האפשר, אז אנחנו חייבים לפחות כל אחד בתוך עצמו את אותה מגמה שנקראת ולמלשינים. הלשון הנוראה, אנחנו כולנו, כלל ישראל, כולנו, אנחנו נקראים אסירי תקווה. זה שמנו. פסוק בספר זכריה, שובו לביצרון אסירי התקווה. אנחנו נקראים אסירי תקווה. ולמלשינים חלילה, אל תהי תקווה. אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום. ולמלשינים, אל תהי תקווה. הם יוצאים מכלל להיות אסירי תקווה. אין להם למה לקוות. כל מי ששם את עצמו כלפי חוץ יישאר שם, יישאר שם. הגאולה לא משם באה. וכאן נזכיר עוד דיבור אחד מדברי המהר"ל. ההבדל בין גלו לגאול הוא שגלו עניינו גילוי, וגאול זה אותו שורש, אלא שאז לוקחים את אותה א' שהיא פלא ושמים אותה בתוך הטבע. כך אומר אמר, עניין הגאולה זה לקחת את מה שגלוי ולחבר אותו אל אותו פלא, אל אותו א' של אכן נודע הדבר. נאמן רוח מכסה דבר. נסיים בפסוק, כתוב נאמן רוח מכסה דבר. על מה שכתוב בפסוק, תשורי מראש המנה, תשורי מראש אמנה. אומרים חז"ל בכמה מקומות, אין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה.